היינו בפרק, כן, היינו בפרק ג' בתחילת הנבואה על שמואל. ראינו שתי סוגים, קצרה קצרה, חזרה קצרה, ראינו שני סוגים של שתי קבוצות של קושיות על הפרק. אחד זה בפשט הפשוט, זאת אומרת הסיפור הזה שבאמת שמואל חושב שאלי העיר אותו, הוא לא לוקח עוד לפני הפסוקים. זאת אומרת, מה, באמת שלוש פעמים, ארבע פעמים מישהו קורא לך, אתה כל פעם חושב שזה מישהו אחר? פעם אחת התבלבלתי, פעם שנייה אולי. הוא אומר לו כמובן עוד פעם ועוד פעם, די, רד מנו. הוא זקן, ארבע בבוקר, תעזוב אותו, והוא עוד פעם רץ אליו ועוד פעם, מה, לא הגיוני. כשנכנסנו לפסוקים ודייקנו בהם, ראינו שזה עוד יותר, נכון? ראינו שברור שגם שמואל בעצמו לא נעול. אם שמואל היה בעצמו נעול, אז זה היה מוזר, אבל הוא לא נעול. ראינו בהתחלה הוא רץ, אחרי זה הוא הלך, אחרי זה כתוב שהוא הלך אבל לא כתוב את השם שלו, וזה מביע שהוא לא נוכח שם, נכון? הוא לא מזוהה עם ההליכה הזאת. הוא גם אומר לו כל הזמן, כי קראת לי. אם הוא באמת היה חושב שאלי קרא לו, אז הוא לא היה צריך להגיד כי קראת לי. אבל הקושיות האלה הם לא יכולות להגיד, אז הוא עשה את עצמו, מה הוא טיפש, הוא חושב שאלי לא קרא לו, ובכל אופן הוא הולך. לאיפה שלא נלך פה, אנחנו לכודים, אין פה מענה. בסדר? שלב א', שלב ב', ראינו ברמב״ם, גם במורה נבוכים וגם בהלכות סדרי התורה, בהלכות נבואה, קשיים ביכולת להבין את הפשט מבחינה הלכתית אמונית, משום שהרמב״ם מתאר את חוויית הנבואה. חוויית הנבואה, את לא יכולה, אם חברה שלך קוראת, את לא, אי אפשר להתבלבל בזה ככה. אם אלוקים דיבר איתך, אז זה ממש פחות חשוב מה הוא אמר לך. מה אלוקים אמר לשמואל? שמואל! זה לא משנה. זה לא משנה. המפגש עם אלוקים הוא מפגש עם אלוקים. את לא את. כוח הגוף קשל ויש תנותיו מתרפות ותשאר דעת פנויה. אני מצטט את הרמב״ם שכתוב לכם שם, נכון? וידע ביד בדעתו שנהפך לאיש אחר. אלוקים מדבר איתך, את לא אומרת, אלו מי זה? אני לא שומע אותו. זה אלוקים? מה? זה לא יכול להיות. זה חוויית חיים. הוא בכלל לא מדבר איתי כנראה בתזוזה של גלי קול. אלוקים אין מיתרי קול שככה הוא מדבר. הוא יוצר תקשורת וזה אמת ממלאת אותי, זו חוויה נרעשת, נרגשת. ויש לכם דפי מקורות? ומישהי תתרום לי אחד? בטח יש פה איפשהו, אבל... מספר יש לך? אז במקור א' ב' ראינו שזה לא יכול להיות, אבל הרמב״ם למד טוב מאוד את הפרק שלנו. והפרק שלנו הסתדר לו מצוין, מצוין, עם הלכות נבואה. אז זה שתי קבוצות של קושיות שלא מאפשרות לנו. אמרנו שהפתח לזה הוא בפעם הראשונה. בפעם הראשונה היו שני חלקים, נכון? כך דייקתם. כך דייקתם. נכון, אני רוצה להדגיש, וחשוב לי מאוד להדגיש שני דברים. דבר אחד שאנחנו לומדים פשט, נכון? כל מה שאנחנו לומדים בינתיים זה פשט. זה פשט, 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 בתוך הפסוקים. אין פה, אני לא נסמך על מדרשים. שזה חשוב מאוד להסתמך על מדרשים, ואני לא נסמך על מקורות אחרים ועל פרשנים. בתוך הפסוקים, ללמוד פשט זה לא ללמוד בצורה שטחית ורדודה. ללמוד פשט זה לא להעמיק, בכלל לא. ללמוד פשט זה אפשר הרבה רמות בפשט, אבל מה שאנחנו יודעים, אנחנו פשוט קוראים את המילים של פרק. אפשר לקרוא את הפרק הזה מהר, ופחות או יותר לראות את הסיפור. אפשר לקרוא את הפרק הזה יותר לאט זה לא מעצלנות, זה יותר בהקשבה. וזה פשט, פשט, פשט. הדבר השני שחשוב לי להדגיש זה שאני יכול לעשות את השיעור הזה יותר קצר. אני יכול להעביר אותו מהר. לפעמים אני מעט אותו, הוא פותח את השאלות כדי לקבל מכם תשובות. אני חושב חלק גדול מהתשובות בנות אמרו פה. למה זה חשוב לי כל כך? בגלל מאוד משמעותי לי, מאוד חשוב לי, אני לא רוצה להגיד מטרה, בשיעור הזה זה לא שתשמעו כל מיני דברים אמוניים יפים, אלא שבשיעור הזה תעמיקו את האמון שלכם בתנ״ך, ברוך השם אתם מאמינות בתנ״ך ואוהבות בתנ״ך הרבה לפני השיעורים האלה, שהתנ״ך הוא לא רק ספר קדוש, שיש בו כל מיני סודות נסתרים, שתראו בעיניים שהתנ״ך קורא לנו, שהתנ״ך מבקש מאיתנו לגייס את כל הכישרונות ואת כל יכולת ההקשבה והיצירה והכישרון. לא יש ספרים עמוקים מאוד, והתנ״ך הוא קדוש, בוודאי שהוא קדוש, אבל גם הרבה מעבר לזה שהוא קדוש. הוא גם קורא לנו לבוא בשעריו, הוא קורא בעדינות, בענווה, בצניעות. אז אני חוזר קודם, בסדר, אנחנו לכאורה באיזה מבוי סתום, ואמרנו שהתשובה לזה היא בה, התשובה הראשונה, נכון? התשובה הראשונה מתחלק לשני חלקים. בפעם הראשונה שאלוקים קרא לשמואל, אז מה שמואל עשה? ענייני, כשאלוקים יקרא לך, מה תעשה? תגיד לי, ענייני, כנראה, באופן טבעי, לא בגלל שאת זוכרת את זה באופן מקום. יכול להיות שלא אומרים את המילה, אבל זה הכוונה. הכוונה היא במה שיש במילה ענייני. ענייני ואמר, הוא לא, הוא לא הלך לאלי, הוא לא רץ לשום מקום, הוא לא אמר לו, אני אתקר קרא טלפון. אלוקים קורא, אומרים ענייני, כמו בסנה. פרשת שבוע שעברה. ענייני, משה אומר ענייני. כמו אברהם באג, ענייני, בלי דיבורים, ענייני, גמרנו. נקודה, פסיק, או סימן קריאה יותר נכון להגיד, ענייני, קראת לי. אבל זה, בפעם הראשונה, שמואל ענה ככה. מיד אחרי זה, מה כתוב שהוא עשה? מה כתוב מיד אחרי זה? הוא רץ. למה הוא רץ? למה הוא רץ? יש לכם רעיון למה הוא רץ? כשאת רץ על מקום מקום, זה אחת משתי הסיבות. טוב, יכול להיות זה גם כושר, בואו נעזוב את זה, כנראה שהוא לא עשה מדס עכשיו, באמצע הלילה. אז כשאת רצה מקום מקום, זה יכול להיות אחת משתי הסיבות. או שאת רוצה מאוד מהר להגיע למקום שאליו את רצה, או שאת רוצה לברוח מהר מאוד למקום שבו את נמצאת. למה שמואל רץ? למה שמואל רץ? באופן פשוט הוא רץ, כי הזקן קרא לו, הוא צריך עזרה. אז הוא טס בטילים, נכון? אבל אנחנו כבר מסופקים אם באמת... תראו, זה מאוד מסובך לדבר. שמואל, מאוד מסובך לחשוב אפילו. שמואל, מה, הוא עובד על עצמו ככה זה? הוא אומר, הנני כי קראת לי, והוא מפסיק לרוץ, והוא הולך כזה כבד. יש, מה זה לשקר את עצמי? אתם מכירים? שמואל לא שקר את עצמו, אבל יש את הביטוי לשקר את עצמי. תפסיק לשקר את עצמך. איך אני יכול לשקר את עצמי? איך אני יכול לשקר מישהו אחר? אתם שואלו. טוב, בשביל זה צריך לייצר הרע. אבל איך אני יכול לשקר את עצמי? הרי אני יודע את האמת, נכון? אז מה הכוונה לשקר את עצמי? מה הכוונה? אנחנו עושים את זה הרבה, למרות שזה קושייה. משום שיש בתוכנו הרבה שכבות. אנחנו לא עשויים רק מאיזה רובד אחד. יש לנו קודם כל הרבה כוחות נפש. ואנחנו מדחיקים את הרמקול בקדמת הבמה עומד רק בדבר אחד. פעם השכל, פעם הדמיון, פעם הרגש, פעם זיכרון, פעם תחושה שכזאת, פעם חלום, פעם פחד. ולעבוד על עצמי זה לנסות להתעלם, להתנהג כאילו זה לא חשוב, לנסות להרגיע את עצמי. הדחקות, בעיקר הדחקות. יש פה בשמואל משהו שאנחנו לא פסיכולוגים של שמואל בכלל, אנחנו לא לומדים פסיכולוגיה, אנחנו לומדים תורה. אנחנו לומדים אמונה בעזרת השם. יש משהו בהתנהגות של שמואל שאת המניעים שלה ננסה לחפש, אבל שהוא נמצא באיזה מין מלחמה פנימית גדולה מאוד. הוא כאילו בכוח מנסה, נכון? בואו ננסה לפרש את ההתנהגות שלו. הוא מנסה להכריח את אלי, מה? להגיד שזה הוא, נכון? הנני כי קראת לי. שמואל, אני בא אליך. אלי, אני בא אליך. שמואל, אם היית חושב שקראתי לך, לא היית אומר קראת לי. יש פה איזה משהו מוזר. תעבירו את זה לחיים שלכם. שאת אומרת למישהו, אני באתי כי קראת לי. אבל לא בטוח שהיא קרא לך. אז למה שתגיד לי קראת? כשאת אומרת לי שקראת לי, הכוונה מה? הייתי מאוד רוצה שזה מה שהיה, כן. קרה פה משהו שהייתי מאוד מאוד רוצה לפרש שקראת לי. שוב, זה לא שקר, אבל זה צורך. יש לשמואל איזה צורך מאוד מאוד גדול לצייר ככה את המציאות. בפעם הראשונה שמואל הגיב כמו שמגיבים לנבואה, הנני. בפעמים באות הוא אמר שלוש שם את המילה, אתם זוכרות, הסתכלנו על ההבדל בניקוד? הנני והנני. נכון? וזה אני חושב יכול להיות מפתח גדול למה שמוסבר בו בפרק. כי מה ההבדל בין הנני להנני? אמרנו שני הבדלים. א', איך הנון הראשונה מנוקדת? בצירו בסגול לעומת בהנני זה בשווה. וההבדל השני זה בדגש שבנון הראשונה. בהנני יש דגש, בהנני אין דגש. מה תפקיד הדגש? תפקיד הדגש להדגיש. אם היינו מדברים עברית מדויקת, אומרים הנני, ולא הנני. את הנון הראשונה אומרים ככה, בהדגשה. למה יש דגש בנון הראשונה? למה? מאיפה הגיע הדגש? זה לא בגד כפת, זה לא בראש מילה. אז מאיפה הגיע הדגש לנון הראשונה? כן, עוד רעיונות? מאיפה היא באה? נפלה מאיזה מקום אתם אומרות? הנון הראשונה, אני חושב, היא דגש משלים, כך קוראים לזה, לא למדתם? הנני זה שתי מילים. הנה אני. הנני הראשונה זה חיבור, חיברו שתי מילים, הנה אני. יש הנני ויש הנה אני. זה אותו דבר, נכון? זה מאוד דומה, אבל זה לא אותו דבר. זה הבדל קטן, הוא לא ענק. כשקוראים לי, אני יכול להגיד הנני, ואני יכול להגיד הנה אני. מה ההבדל בין הנני להנה אני? בואו נתחיל בהנני, מה זה הנני? קראו לך ואמרת, אני מגויסת, אני עושה, אני מזומנת. יש משימות קשות, יש משימות נחמדות, יש משימות של מסירות נפש, יש משימות שחלילה לא נשוב מהן. יכול להיות. אבל הנני, אני מתגייסת, אני מוסרת את נפשי לדבר הזה. כל שאלה כמה את מאמינה בכל הזה, נכון? כמה את קשובה, מי אמר את הכל הזה? נדיר בדורות שלנו שיבוא קול מהשמיים. אבל אלוקים מדבר מהשמיים. אתם יודעות, מאז שנחרב בית המקדש, פסקה נבואה ונתלה ל... אתם יודעות למי נתלה, נכון? כן, גם. אבל אלוקים ממשיך לדבר עם כולנו, זה ברור. אלוקים מדבר איתך ואלוקים מדבר איתי. רק זה לא בנבואה. מה הכוונה זה לא בנבואה? זה לא חד, זה לא ברור, זה לא פשוט. זה בתוך בלילי של קולות. לפעמים הוא מדבר אלייך דרך ספרים שקראת, או שיעורים ששמעת, או חברה שדיברה, או מישהו אחר לגמרי שפתאום זה בא לך, אין לך מושג מאיפה זה בא. והאמון שלנו בעצמנו, וזה שבסופו של דבר יש משהו טהור בתוכנו, בתוך כל הערימות של השאר, אז כן, אלוקים קרא לי. הנני זה את שומעת משהו, לפעמים זה מצייר אותך מאוד שאת צריכה לשמוע את זה, וזהו, ואם יש אמת בלבבך, את מגויסת. אבל זה לא הנה אני, נכון? זה הפוך מהנה אני. מה, למה זה הפוך מהנה אני? מה זה הנה אני? זה מה? זה נשמע משהו מאוד אגואיסטי, את אומרת, נכון? אבל זה לא אגואיסטי, ככה חסידים עונים. אבל את צודקת, במה את צודקת? שהנה אני זה תשובה שמרוכזת בעצמי. וזה מינטרתי דה סאטרה נשמע, נכון? הנני פירושו של דבר, אני מוחק את עצמי. אני שם את עצמי בצד. אני מצטרף למשימת על. אני נהיה חלק כלל ישראל. אני צריך אותי. איך טרומפלדור אמר? צריך גלגל, אני גלגל, צריך בורד, אני בורד. טרומפלדור היה עדיין כשונות גדולים. היה צריך. היה צריך צעירים שישמרו על החווה שם, לא זוכר איך קראו לזה. והוא היה בן 40, הוא היה גם המבוגרים של הסוכנות הציונות. לא היה אף אחד אחר, אז הוא הלך ונהרג שם, זה טרומפלדור, אני מוחק את עצמי למען תחיית האומה. סוג של איש כזה, אבל אין אני, הנני, הנני זה אין אני. יש משימה. ומה זה הנה אני? הנה אני זה לכאורה, אני שם פס על המשימה, זה אני, אבל זה לא שם פס על המשימה. נו, זה התגייסות אחרת, נכון? איזה מין התגייסות זה הנה אני? התגייסות שונה. ואת שומעת קול. והקול הזה מבקש ממך, הוא מבקש ממך למשל לעקוד את יצחק, יכול להיות. הוא מבקש ממך ללכת להר המוריה. ואז אברהם יכול להגיד, אני מוחק את אברהם ואני הולך להר המוריה, נכון? אבל הרבה התדהמה, מה אברהם אומר? הנה אני. מה הנה אתה? זה נגד כל מה שחלמת, נגד כל מה שרצית, נגד כל מה שביקשת. זה הולך להרוס לך את החיים! תגיד הנה אני. אבל אברהם לא אומר הנה אני. הוא אומר, הנה אני. אני לא יודע למה. אבל זה אני, זה אני. זה שורש חי, עד היום לא ידעתי מי אני. עד היום. עד היום הייתי עסוק, ואברהם היה עסוק בדברים גדולים מאוד. אבל הנה אני, זה לפעמים משימה קורית לך, והיא לא פשוטה. בהחלט לא פשוטה. ויכול להיות שהיא תכאיב לך מאוד, ויכול להיות שהיא תדרוש קורבנות, ויכול להיות שהיא תדרוש מסירות נפש, בהחלט. אבל אל תגידי הנה אני, אם את מצליחה, ככה זה חסידים, מדרגה. המילה לא חשובה, מה חשוב? מה המחשבות שאנחנו המילה? חסידים, כשמשהו גדול קורה להם, אז הם לא רק מסכימים להתבטא. הם לא רק מסכימים להיכנס לסדות מוקשים. הם אומרים, חיכיתי לזה, לתדהמתם, חיכיתי לזה. זה מפחיד אותי מאוד, מאוד, מאוד. אבל זה אני. זה קול כזה, זה חלום, משימה כזאת, שבשבילה נולדתי, אני עכשיו מבין. אני לא עושה טובה לאף אחד. זה שורש נשמתי. זה כמו שהיה למי? לאברהם בעקדה. בסוף התברר לכולנו שאברהם בעקדה מה? הוא לא ויתר על כלום בעצם, הוא לא נפגע בכלום, הוא לא רמס את עצמו בכלום. הוא הלך על דעת זה שהוא מאבד את הכל, אבל בסופו של דבר צמחה פה איזה קומת חיים חדשה לגמרי, משוחררת לגמרי, במקום הרבה הרבה יותר נשגב. זה מה שאברהם הרוויח מכל התהליך הזה של הנני. הנני זה חסדים, לא לכל אחד החסדים אומרים הנני. מי שאומר לו, אחי, תביא סיגריה, אז הוא לא יגיד לו הנני. רק שהוא שומע מתוך הסנה. אנשים קוראים משהו מתוך הסנה. ומשה אומר, וואו, זה משהו חדש לגמרי, שמה? שהוא הכי מוכר, הכי מוכר. זה מה שלא שמעתי עליו מעודי, ואין דבר יותר פנימי ומתוכי. אני לא מוחק את עצמי. הוא מה לפעמים אני צריך לעשות בשביל זה. אם אני צריך לסבול ולבכות ולרעוב ולהיעלב, אני לא יודע, יכול להיות. אז כבר לא מעניין אותי, כי זה אני. זה מעניין אותי, אבל זה לא נתון יותר לבחירה. זה אני. ככה, על זה הבאנו את המקורות, מקור ד', מקור A, שמקור ד' זה שניהם. ככה ינתן של חסידים. ענווה וזימון, ענווה זה כלליות, ענווה זה אני מתחבר, מתחבר לזה. אבל זה מפחיד. זה אני. אפשר להתגייס ל... עם ישראל בכמה צורות, אם זאת שאני התגייסתי לצבא לפני כמה ימים, זה היה כמה שנים, אז היינו מגיעים לבקום, והיה שם קצין מיום, לאיפה אתה רוצה? שלושה בחירות. היום הצבא עובד אחרת לגמרי, היום הצבא חצי שנה לפני השירות או שנה, יש מנילה, יש מבחנים כאלה, כל אחד בוחר מה מתאים לו, מה מתאים לו. יכול להיות שזה יותר עיסוק באינדיבידואל, אני חושב שזה צבא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר חכם, הרבה יותר נכון. אני צריך את הצבא לא בשביל לטפל בעצמי, אני כשאני הולך לצבא אני צריך להימחק ולעשות מה שהצבא צריך, אבל הצבא יהיה הרבה יותר חכם אם הוא יחפש מה? איפה זה הכי מתאים לי, איפה אני הכי פורח, למה אני הכי מוכשר, איפה? לא רק, אם צריך להימחק, להימחק, אתם יודעות, הייתם פעם בהר הרצל, ראיתם כאלה שלא בדיוק עסוקים במה מתאים להם. אבל בעיקרון, גם מערכת כללית, גם מערכת אידיאלית, היא לא צריכה לדרוס את היחידים. יש רגעים כאלה שבאמת תמחקי את עצמך, מה לעשות? מה לעשות? יש רגעים שלא שואלו אותך ו... בכל לבך ובכל נפשך ובכל מודך. בעזרת השם שהשם ישמור על כולנו, שלא נצטרך להגיע לרגעים כאלה. אבל יש את עצם החיים, עצם החיים, אלוקים ברא אותך. ויש לך אות בספר התורה שהיא שלך, ויש משהו בך, שהוא הכי שלך, ויכול להיות שזה מסע ארוך, עד שמזהים אותו, עד שמקלפים את השעבה שנשפכה עליו, עד שמנכיחים את זה, מעצימים את זה, מדגישים את זה, מקשיבים לזה. כשמדגישים את זה יודעים שזה אני. זה אני, לפעמים זה קול שיוצא מבין, תוך קודש הקודשים, לפעמים זה מגיע למקומות אחרים, אבל כשזה לקח, זה לקח. אז בפעם הראשונה, כששמואל שומע את השם, אז מה? אז הוא מרגיש גודל וסגל, כל מה שהרמב"ם אמר. הוא מרגיש איזו רעדה אדירה שחולפת פה, מבלבלת אותו. במובן החיובי של המילה, הוא מרגיש משהו אדיר, והוא אומר, חיכיתי לזה, חיכיתי לזה. מה אמרו לו? מה אמרו שמואל? מה משנה מה אמרו? איזו אמת אלוקית נשגבת, עוטפת אותו, והוא אומר, חיכיתי לזה. הוא אומר, הנני. ואז פתאום הוא שם מה? הוא שם מחיצה. פתאום הוא עושה קאט. פתאום הוא אומר, לא! הוא לא אומר את המילה, אבל ככה הוא מתנהג, נכון? פתאום הוא רץ לאלי ואומר, אלי, תגיד שזה עשה! מה, הוא בוגד בנבואה? הוא מפחד ממנה? קשה להיות נביא, אתם יודעות. אם אתם רוצות לחיות בקטנה, תבחרו בקריירה אחרת. זה לא פשוט בכלל, קראתי בספרים שהנביאים כתבו. ירמיהו אומר שהוא מנסה לכבוש את הנבואה והוא לא יכול, הוא לא יכול. בוערת בהם, כי יש בעצמותה, לא אוכל כלכל, רדפו את ירמיהו. לא, אנשים לא כל כך אוהבים נביאים, אתם יודעות, זה רק מרחוק. נביא אומר אמת שלא כולם אוהבים לשמוע. לא כולם אומרים הנני כשהם שומעים דברי הנביא. זה משנה הרבה יצרים, תאוות, תוכניות, זה מציף ביקורת, ולא פשוט לשמוע. איך עמוס אומר? אריה ישאג מי לא יירא, השם אלוקים דיבר מי לא ינבא. אם אריה שואג, אם אריה שואג לא בגן חיות. בגן חיות זה לא מפחיד. אולי זה גם מפחיד. בדרך לטיול ביער, פתאום את שומעת לידך אריה שואג. יהודי וערבי הלכו ביער. פתאום ישמעו אריה שואג. אז היהודי מיד הוריד את הסנדלים ונעל נעלי התאמנות. אז הרבי אמר לו, מה, אתה חושב שתרוץ יותר מהר מהאריה? הוא אמר, לא, אני רוץ יותר מהר ממך. סוף הבדיחה. זו בדיחה שיש לי, אני חייב מתישהו להגיד אותה, כי יש לי בדיחה. הנה, מצאתי. כל שנה חיכיתי להזדמנות. הלאה, נמשיך. איפה הייתי עכשיו? עם עמוס הנביא. אריה ישאג מי לא יראה. כשעמוס מדבר על הריות, הוא לא רואה את זה בנשן הגיאוגרפיק. הוא אומר, מי שהולך בהר פתאום, הוא שומע אריה, וואו, נכון? אי אפשר לעמוד בזה. זה המשל. מה הנמשל? השם אלוקים דיבר, מי לא ינבא. מאיפה עמוס יודע את זה? מעצמו. מה הוא יודע? שהוא ניסה לא להתנבא. עמוס ניסה לא להתנבא, שמואל ניסה לא להתנבא, פה הוא ניסה לא להתנבא. ירמיהו, משה רבינו בשבת, אתם זוכרות? כמה אלוקים צריך להגיד לו עוד ועוד ועוד ועוד. יש דעות בחזה ששבוע שלם הוא היה שם בסנה. כל פעם תירוץ אחר, להתנבא זה לא פשוט. לשמוע הכל אלוקי, להגיד ענייני זה לא קל, אני מבטיח לכם. אם אתם מעדיפות לטבול ופל עם שוקולד בקפה, אז תמשיכו. גם בתור נביאות אני מניח שאתם תוכלו לטבול. אבל זה לא יהיה העיסוק המרכזי בחיים שלכם. זה לפעמים דורש מחירים. אז עמוס אומר, עמוס יודע שאלוקים דיבר, ואני, אם הוא לא ניסה פעם, איך הוא ידע? הוא ידע, הנביא שלנו עמוס. אז שמואל שומע את הנבואה, ופתאום, למה הוא שמע את הנבואה? אתם זוכרות למה הוא שמע את הנבואה? כי כל החיים שלו הוא חלם על נבואה. כי הוא שוכב בהיכל השם, אתם זוכרות מה עמד ואמר לפסוק הזה, היפה הזה? שהוא לא שוכב, למה הפסוק כתוב בצורה מבלבלת, זוכרות? דיברנו? כי בראש הוא חולם על נבואה. הוא חולם, חולם, והנה זה בא! ומה קורה כשזה בא? הוא אומר ענייני, ואז הוא בורח, הוא אומר זה לא בא. יש פה איזו אכזבה כזאת, עוד לא מבינים למה הוא ברח. ואז הוא לא רק בורח מהנבואה, הוא גם בורח אל אלי. הוא מאיר אותה בלילה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד. ואלי אומר לו, אלי זקן ועיניו קמה, לא יוכל לראות. והוא מציק לו, ושמואל ממשיך להציק לו. זאת אומרת שמדובר פה במשהו של פיקוח נפש, משהו קיומי, משהו ששמואל לא יכול להתפשר עליו. שמואל אומר לו, אלי תגיד שזה אתה, תגיד, למה אתה רוצה שאני אגיד זה אני? אנחנו שואלים, למה? אז למה? זאת השאלה, למה? אנחנו קצת מאוכזבים, כי אלוקים צריך לקרוא לשמואל 4 פעמים, אבל אנחנו לא כך מאוכזבים. בואו תראו מקור A. רבי יאיר בבר כהנא אמר, כל מי שנכפה שמו הוא בשני עולמות, ואז הוא עושה את הרשימה של מי שנכפה לשמו. נכפה לשמו, הכוונה שהשם שכתוב פעמיים בתורה, אחד ליד השני. מה הרשימה? נוח, נוח. אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק, תמים היה בדורותיו, נכון? המילה פעמיים כתובה. אברהם, אברהם. יעקב, יעקב. משה, משה. בסנה. השם אומר משה, משה, משה. שמואל, שמואל. איפה כתוב שמואל, שמואל? איפה? אצלנו בפרק. זה לא חידון. השם קורא כל פעם לשמואל. שמואל, שמואל. מתי הוא קורא לשמואל, שמואל? בסוג י'. ויבוא השם והתייצב ויקרא בפעם פעם שמואל, שמואל. בפעם הרביעית. מה אנחנו לומדים מזה? זה שהוא קורא לו פעמיים זה סימן שמה? מה הסברנו רבי אבא בר כהנא? סימן שמה? סימן שהוא מדרגה גבוהה יותר, נכון? נכפה על שמו, עד עכשיו לא נכפה על שמו. עכשיו זה משהו יותר רציני. זאת אומרת שזה ששמואל בורח במרכאות מהנבואה, זה לא הופך אותו ליותר קטן בעיני אלוקים. אלוקים לא נעלב, אלוקים אומר אותו לא רוצה. אלוקים חושב שקרה פה משהו גדול. גם אנחנו חושבים שקרה פה משהו גדול, כי שמואל עושה את זה, אנחנו סומכים עליו. אבל יותר טוב לראות שגם אלוקים חושב שקורה פה משהו גדול, נכון? מקור ח', אברהם, אברהם, יעקב, יעקב, משה, משה, שמואל, שמואל, לשון חיבה, לשון זירוז. זה יותר חיבה, יותר זירוז. אלוקים קורא לשמואל, ומשהו גדול קורה פה. אז למי יש רעיון? למה? למה? שמואל הולך לאלי. אז כדי לבנות את זה, יש לי מישהו רעיון שתגיד אותו. היא קשורה לאלי, בטח, הוא לומד אצלו. ופתאום, מי תופס את המקום של אלי? מי? מה במקום אלי אלוקים? אבל זה לא שמואל ממציא את זה עכשיו, זה אלוקים מדבר איתו. הוא לא רוצה מה? הוא לא רוצה את אלוקים, הוא רוצה את אלי? למה הוא לא רוצה שזה ידבר עם שם שזה לא קשור לאלי? הוא רוצה לכבד את אלי. ואולי, כיוון. כיוון, אני אלך בכיוון שלך, אני רק קצת יפתח אותו, קצת. אני לא חושב שזה בגלל שהוא רוצה לכבד את אלי. זה לא נראה שזה מעניין לא את אלי, ומחילה לא גם את סבתא של אלי. אם שמואל יכבד אותו ויגיד לו, אני לא רוצה נבואה. מה, אם השם ייתן לך נבואה, אז תגידי, אלוקים, אני רוצה... לא רוצה אותך באופן ישיר. מה אתם מעדיפות? שיהיה לכם רב, שיהיה לכם איזה דמות רבנית, או שיהיה לכם דיירקט? קו פתוח לאלוקים. נראה לי קצת עדיף, לא?
זה
מפחיד, כן. מי שמפחיד לא הולך על זה. אם את מפחדת, אז תהיה מהנדסת תוכנה. זה פחות מפחיד. נראה לי. או כל מיני דברים אחרים. להיות נביאה על אחריותי זה מפחיד. לשמוע את אלוקים זה מפחיד. אני אלך בצד בשביל שאת התחלת לסלול פה. רק אנסה קצת להרחיב אותו. יש פה שני דברים שצריך להבין אותם. דבר אחד זה, מי זה אלי בשביל שמואל אולי? אולי בזה נתחיל. מי זה אלי בשביל שמואל? אם אנחנו רואים ששמואל מבקש מאלי, תגיד שזה אתה. אז מי זה אלי בשביל שמואל? איך אנחנו יודעים מי זה אלי בשביל שמואל? למה יש בכלל רבנים בעולם? בשביל להמציא חומרות יש כאלה. כן? כל אחד עם החוכמות שלו. הם אשמים בכל הצרות, יש כאלה שחושבים. אבל למה יש רבנים? יש, מזה לא, אולי במקום רבנים נדבר על הורים, זה גם טוב, נכון? כי הורים יש בעולם, ברוך השם. כי אדם לא היינו כנראה פה, לא כנראה בטוח. אז מי זה ההורים שלנו? מי זה ההורים שלנו בשבילנו? מי זה אמא שלי? אני במקור יוד. יש לכם גמרא שכולכם מכירות, מכועסו חכמינו. קראתם כועסו חכמינו? היה לכם בבית? וגם אם לא היה, אתם מכירות את זה. רבי טרפון אבא להאי אמא. הייתה לו האי אמא. מה זה האי אמא? אותה אמא. הייתה לו אמא. מה זה אותה אמא? ככה כתוב. לרבי טרפון הייתה אמא שכל אימת דאבבאיה למסק לפוריה, כל פעם שהיא רצתה לעלות למיטה, מכירות הסיפור? מה היה קורה כי היא רוצה לעלות למיטה? אני לא נעים, יושבו פה בנות בזהו, ואני מסתכל ככה, ואז יש כאילו שאני לא מתייחס אליהם. אבל אתם רגילות מכל השנה ככה, נכון? כולם כאלה. הייתה לו אמא שכשהייתה רוצה לעלות למיטה, אז איך הייתה רואה המיטה? מה? איך? גחין וסליק לה. הוא היה מתכופף ומעלה אותה. וכל אימה דעה ונחית, נחתת אילווה. כל מי שרצה לרדת, היא הייתה יורדת עליו. בסדר? מה אתם חושבות על האמא הזאת? אכזרית. למה את חושבת שהיא אכזרית? כי מה? היא עשתה מהבן של השרפרף. היא עשתה מהבן של השרפרף. כן, פסיכופתית. פסיכופתית. היא גם אכזרית. המצב הנפשי שלה הוא קשה מאוד. מכילה אמא של רבי טרפון. שגידלה כזה בן ענק, אני מאוד מפחד מנה, היא לא אשמה, מה אנחנו אשמים במחלות נפש שלנו? אנחנו אשמים במידות הרעות שלנו, אנחנו אשמים בעבירות שלנו. אבל היא מתנהגת בצורה הזויה, מטורפת. אל השרפרף, יש לכם רעיונות בשביל החוץ מרבי טרפון על מה כדאי לדרוך? חשבתם על משהו? שרפרף מעץ המהגוני, עבודת יד מסין מהמאה ה-12, זה כנראה לא תוכל לקנות. אבל יש משהו יותר זול אולי שיש לכם רעיונות? חתיכת בלוק שבור, הרמת אפר, תעשי מיטה יותר נמוכה. אין! כל אימת! הוא השרפרף הקבוע שלה. משהו פה חולני נשמע, לא יודע מה באמת, בענווה, בזהירות. נשמע משהו פסיכופתי, ככה נשמע לי. היא צריכה לדרוך, לדרוך תרתי משמע, אתם מבינות. דורכת! הבן שלך! אנחנו מקווים שהיא לא הייתה עם נעלי עקב, אבל זה לא כל כך... מרגיע אותנו, וכל אמת, היא לא תעלה אתם לדרוך עליה. זה משהו מאוד מאוד מסובך, האישה הזאת. מי זאת אמא שלך? אף אחד לא שאל אותך. אלוקים קבע לך לזאת אמא שלך. ואם את אמא שלך, אמא שלך יכולה להיות מקסימה, יכולה להיות עוד יותר מקסימה, יכולה להיות פחות מקסימה. אבל זה לא רלוונטי לשאלה מזאת אמא שלך. אמא שלך זאת האישה שאלוקים בחר, שדרכה תבואי לעולם. וכיברות אם מתבסס על זה. אם אמא שלך נחמדה, אז מה? שיפרו אותך. זה לא מתחיל, כיברות אמא לא מתחיל בכלל במי זה אמא או מי זה אבא. אם יש, אם מישהו זוכה והוא רואה אותה, אז יש הלכות כיבוד אבאים. בטח שלא חייבים להיות שרפרף. בטח של הביטחון זה לא הלכה. אז צריך לסדר שרפרף. אם אמא נכלה לא, תקחי. כבר עושים הרמת חול, תגידי, אמא, עם כל הכבוד. תהליך, רבי טרפון היה לו גם מה לעשות חוץ מבשעת היום. אבל ככה כתוב, רבי טרפון ולה היא אמא. אתם מבינות למה קוראים לה אותה אמא? לא אמא, אמא, אמא. כל פעם שהייתה רוצה לעלות למיטה, כל האמת, כל פעם, קבוע. טרפון. זה קטסטרופה. אולי. יותר מסובך, מחלת נפש זה לימוד זכות. אכזריות זה כבר לא לימוד זכות, צריך לשתף פעולה, לא צריך לשתף פעולה עם זה. כל אימת דעה ונחית נחתת עליה, ואתה וכמשתבח בי מדרשה. הוא בא לבית מדרשה ואתה והוא אמר, תשמעו, אני משלי אמא שלי, דורכת עליי, אני נהיה שטיח בשבילה. סמרטוט. אמרו לה, עדיין לא הגעת לחצי כיבוד. כל הכבוד חמודי, יש לך עוד הרבה הרבה בעל העבוד. כלום זרקה ארנקי בפניך לים ולא החלמת? למה שהיא תזרוק ארנק לים? את הארנק שלי זרקה לים, לא את שלה. מי אמא שלך? תהיה האישה הכי מכוערת בעולם, זה אמא שלך. יש מצבים של אונס, אתם יודעות, בגמרא. יש מצבים של מפגש עם דמות הורים מסוים, מפגש עם חותך אותי לחתיכות, מסרק אותי, עושה לי רע ולהם, יכול להיות. אבל רבי טרפון הצליח לעמוד בזה. רב יוסף, כי אבא שמע קר קראי דאימה. כשרב יוסף היה שומע את הרגליים של אמא שלו, מה הוא היה אומר? איקו מקמי שכינה דאתיה. רב יוסף היה אומר, אני אקום לפני השכינה שבא. כשהוא שמע את אמא שלו, למה הוא שמע את אמא שלו? כי הוא היה עיוור, רב יוסף. אתם מכירות את זה? רב יוסף הזה שאמר על המשיח. הוא היה אמר, ייתי ולא אחמין. אתם מכירות את זה, נכון? יבוא ואני לא אראה אותו. אין לא מכירות את זה, אתם מכירות את זה. ואין לכם אפשרות לבוא מדרשה בלי להכיר את זה. אני אעשה לכם חזרה. בסדר? שתנאים, המוראים גדולים מאוד, אמרו על המשיח, יהיה איתי ולא אחמיני. אני אבוא ושיבוא ואני לא אראה אותו. למה הוא לא רצה לראות אותו? כי וואי 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 מה יקרה כשיבוא המשיח. אתם הייתם כשיבוא המשיח? כן, מי שאוהב מאוד את התורה ומי שמאמין מאוד בתורה, יראה מה יקרה לעם ישראל ולתורה, שזה ישגע אותו. זה ישגע אותו, לא יודע למה הוא מתכוון. אז מה, אני רוצה שיבוא המשיח, אני לא אוכל לחיות שם, שאני לא אראה אותו. ואז רבי יוסף אמר, אתם יקרות את זה. ייתי ואיזקי ליתי ותולה דקופתא דחמרי. נכון, מכירות את המשפט הזה? תכתבו בארמית, אני אתרגם לכם, בסדר? ייתי, יוד יוד תפיו. אתם לא חייבות לכתוב, אבל כדאי לכם. ייתי ואיזקי, וו א' ז' כף יוד. ואיתי, וו א' יוד תף יוד ב'. בתולה, ב' ת' וו ל' א'. דקופתא דלת כף וו פי תף א' דחמרי דלת חת מם רש יוד ה' תרגום יבוא ואזכה לשבת בצל גללי החמור שלו. כך אומר רבי יוסף. לא רק שאני רוצה להיות כשהוא יבוא, אני רוצה לשבת בצל של הגללים של החמור שלו. מה זה החמור שלו? החמור שלו זה החומריות שלו, נכון? והחמור שלו, יש לו, סליחה על המילה, גללים. מה זה גללים? זה הפסולת, זה הטינופת, זה הסירחון של החומריות שלו. ומה זה הצל שהגללים האלו עושים? זה החושך. יהיה חמור, תהיה חומריות. יהיה לזה תוצאות לוואי מטונפות. תוצאות הלוואי מטונפות יעשו חושך, והלוואי שאני אזכה לשבת בתוך החושך הזה. איך אומרים בעברית? בג'יפה של הג'יפה של הג'יפה. זה מה שרבי יוסף מבקש. וגם מי שאמר ייתי ולא אחמנה, תאמינו לי שהוא היה צדיק פי מיליארד ממני, ואיש אמונה פי מיליארד ממני. וזה מה שהוא עמד, וזה מה שהוא צפה, וזה מה שהוא ראה. ורבי יוסף בין כל האמוראים מתנסה לפסגות הרבה יותר עמוקות. רבי יוסף הוא עיוור. דיברתי אתכם על העיוור הזה, נכון? דיברתי אתכם על העיוור בבית חינוך עיוורים? כן. אז רבי יוסף לא רק היה מבית חינוך עיוורים, הוא היה עיוור, גם המאורה וגם עיוור. אז הוא בכלל לא רואה מה שבחוץ, הוא רואה רק מה שבפנים. אז גם כשהמוראים קראו מול הצרות שיהיו, זה משפט מפתח של רבי יוסף, באמת חייבים לחיות לאורו, לאור התולה דקופתא דחמרא. אז רבי יוסף, כשהוא שמע את אמא שלו מתקרבת, הוא לא ראה אותה, הוא רק שמע. אז הוא אמר, איכו מקבל שכינה דעתיה. איך הוא ידע שזה אמא שלו? יכול להיות שהיה לה כפכפים כאלה. הוא ידע שהיא מתקרבת, נכון? ומה עוד יכול להיות? מה עוד יכול להיות? מה רב יוסף אמר, אני יקום לכבוד אמא? לא. לכבוד מי הוא יקום? למה אמא של רב יוסף היא שכינה? כן? אמא של רבי טרפון היא שכינה? מי זאת אמא? זאת השאלה. והתשובה היא תשובה כפולה. מי זאת אמא? יש שתי תשובות. אמא זה אישה אחת שקוראים לה גברת כהן. בסדר? מי זאת גברת כהן? בואו נבדוק מי זאת גברת כהן. נחמדה יותר, נחמדה פחות, יש לה מידות כאלה, יש לה מידות כאלה. גברת כהן זה לא אמא, נכון? גברת כהן זה מי זאת האישיות הזאת שקוראים לה כך וכך. חוץ מזה היא אמא. של מי היא אמא? רק של הילדים שלה. רק של הילדים שלה. וכשהילדים שאתם מסתכלים עליה, על גברת כהן, מה הם יכולים לראות? הם יודעים ספר, ולכן כשהם מסתכלים על גברת כהן, הם מסתכלים, צריכים להסתכל על גברת כהן, כמו שכל אחד אחר מסתכל על גברת כהן, נכון? אובייקטיבית, לדון, אמא שלה חייבת להיות הרב זצל, הרב זצל לא יכולה להיות בו, נכון? אולי זה סבא שלה חייה, במקרה טוב. אבל יכול להיות שהיא לא מושלמת, יכול להיות. בואו נאמר ככה, האמאות של כולכם יעלומים לתושים, בסדר? אמא אחרת, במדרשה אחרת, זה לא במדרשה, כל הבן המדרשה צריך להיות. אמא, יכול להיות שהיא שרוטה? יכול להיות. יש פה איזה סיפור מוזר על רבי טרפון, שכנראה ההסבר שלו הוא שהאמא שלו ממש לא לעניין, נכון? אז איך אני מסתכל על אמא של רבי טרפון? זה דבר אחד. יש שאלה אחרת, מה הבן שלה, או מה הבת שהם מסתכלים עליה? וזה לא הכל בראש, זה משהו אחר. מי זאת אמא שלך, בשבילך? אמא שלך בשבילך היא משהו אחר. היא משהו שהיא אפילו לא יודעת אותו. אם, זה לא תלוי באמא, זה תלוי בך. אם תפקחי את העיניים, אמא שלך זה השער שלך למה? לאלוקים, נכון. נכון. אם תשאלו אותה מה, היא סתם אחת אולי. אולי אחת מעצבנת. אם תשאלו את השכנים שלה, יכול להיות שהם ישמחו שהיא גרה שם, יכול להיות שהם ירצו לעבור דירה, יכול להיות. אבל אם היא אמא, ואני מסתכל על אמא, אז זה תלוי בי, זה לא תלוי בה. אם היא מתוקה וחמודה, שיפרו אותי. זה הרבה יותר פשוט וקל. אבל כמו דבר היום לא מתחיל במי היא, מתחיל בזה שהיא אמא. אמא פירושו של דבר שיש בה סגולה ובחירה. מי היא זה מי שהיא בחרה להיות. מי היא בשבילי זה לא מי שהיא בחרה להיות, זה סגולה. יש בה משהו, גם היא בעייתית מאוד. גם היא רוצה לדרוך עליי. לא תמיד צריך לשתף פעולה עם זה, יכול להיות. לא צריך לנהל נגד זה מלחמה נוראית, יכול להיות שהיא לא צודקת. אבל אני לא מדבר על צודקת. אני מדבר על משהו אחר לגמרי. אני מדבר על זה שיש לנו יכולת למצוא באמא שלנו את אלוקים. אם אנחנו מכבדים את אמא, לא באופן מלאכותי, תמיד פתחה עצמת באופן מלאכותי. אם אנחנו מרגילים את עצמנו לחשוב ככה, בקיצור, כשאמא של רבי יוסף התקרבה, אז מה רבי יוסף הרגיש? מה הרגיש? היא הרגיש את השכינה באמת. ולא בטוח שאמא שלה הייתה משהו. הגיונים כזה, והם לא בטוח. הסיפור הוא לא הסיפור על אמא של רבי יוסף, אלא הסיפור זה על רבי יוסף. זה הסיפור של כל אחד מאיתנו, שכשמי מסתכל בהורים שלי, יכול להיות שהם קטסטרופה. יש אנשים קטסטרופה כי יש להם ילדים. יכול להיות שהם מקסימים. אבל כשאני בתור הילד מסתכל עליהם, אני לא צריך לעבוד על עצמי ולרמות את עצמי ולא לראות את הבעיות. אבל לפני כל הבעיות ואחרי כל הבעיות, אני יכול, וזה תלוי רק בי, להתחבר דרכם לשכינה. כן, גם כשבית המקדש נחרב, וגם כשהוא איננו. אני במערכת היחסים שלי איתם, אני יכול להגיע לפסגות שהן הרבה יותר גדולות. אני יכול לקבל מהם פי אלף ממה שיש מהם. איזה פי אלף? אין סוף. אני יכול לנוק מהם לאין אורך מה שהם בכלל מסוגלים להבין שיש בהם. כי אין בהם באמת. כי כלפי עצמם הם לא אבאים, הם סתם אנשים. כלפי הם אבא ואמא. ולפעמים זה מאתגר, נכון? לפעמים זה מאתגר עוד יותר, גם נכון. גם נכון. חוץ מזה הם נחמדים ואפשר להגיד להם תודה. זה בלי קשר, זה במוסר האנושי. אנחנו מדברים פה לא במוסר האנושי, כן? יש פה משהו אחר. מפחיד, אמר רבי יוחנן, אני ממשיך לקרוא בגמרא, אשרי מי שלא חמאן, אשרי מי שהתייתם בלי לראות אותם. זה לא בדיוק אשרי. אני לא מציע את זה לאף אחד, נכון? אבל למה? אז למה הוא אומר את זה השני שלו חמאן? הוא אומר שהתביעה הזאת היא תביעה אינסופית, אי אפשר לעמוד בה. התביעה עד כמה אנחנו צריכים להתייחס נכון להורים, זה גדול עליי, ככה רבי יוחנן אומר. ואם הוא אומר, אז גם אנחנו יכולים להגיד. אני מנסה להשתמש באימא כמשל לרב, לדמות מוכנית אחרת, כי אני צריך לעצור פה. אבל מי זה בשבילי, ההורים שלי, נתחיל בזה, זה תלוי בי. ואם אני משתמש, עובד נכון, לא רואה את הלכות כיבוד אבים בתור איזה תיק, בתור איזה עול, בתור איזה בעזה, ככה כתוב, אין מה לעשות. אם אני לוקח את זה בגדול, אם אני נכנס לזה, זה יכול להיות ביקורתי לחלוטין, להתווכח, ואם ההורים אומרים דברים לא נכונים, לא צריך לקבל, בוודאי. אם אמא אומרת שאחד ועוד אחד שווה שלוש, אמא. אם אמא והשכנה רבות, מי צודק? מי צודקת? מי? תמיד השכנה צודקת. אמא השכנה, איפה אמא אמא? כי בגלל זה אמא שלך, אז היא צודקת? לא, אבל אמא, היא תמיד אמא, גם כשהיא לא צודקת. ואם אמא שלך והשכנה רבות, ואת היא מהאום, אז את לא בן אדם. יכול להיות שאמא שלך לא צודקת. כעת שאת אומרת, הוא זה פדיחה, אמא, אמא הזאת, וואי, וואי, איך השכנה צודקת. אבל את לא תהיה מהאום. לא תהיה מהאום. תחבקי, תחבקי את אמא, תגידי, אמא בואי, תעשי לשכנה ככה. לא יודע מה, אבל אל תהיה מהאום. אל תהיה מהאום משום פנים, כי זה אמא. גם בגלל התודה שחייבים, וגם בגלל שישר שלך להשם. ואם אנחנו לוקחים את זה, וזה לא פשוט לקחת את זה, אם לוקחים את זה, בגדול, מקיבלות דבריים כתובים בעשר דיברות, המצווה הזאת. מצווה שכתובה בעשר דיברות, זאת אומרת, זו מצווה שיש לה כוח להוביל אותנו למעמד הר סיני. יש חבר למעמד הר סיני, כן. זה לא רק כתוב שם. אם עושים את זה מתוך ההבנה, מתוך האמונה, תסתכלי על האישה הזאת שהיא אמא שלך, ועזבי את החוש הומור שאולי אין לה. תסתכלי עליה ותגידי, וואלה, אם אני אקח אותה בגדול, אני אקבל ממנה אינסוף. אבל היא לא מבינה בהרבה דברים. בסדר, נכון. אני לא חושב שצריכה לקבל את הדעות הזאת. תכבדי אותה, מה זה לכבד אותה? זה תפנקי אותה, זה חום, אבל תשתדלי לצרוח עליה רק פעם בשבוע. בסדר, תנסי, וגם קצת פחות וכתבות. כל אחד איפה שהיא נמצאת, תנסה לקדם את זה. אבל אם אנחנו זוכרים מאיפה זה בא, אנחנו מקבלים מהם לאין ערוך מה שיש בהם. אנחנו מקבלים מהם את אלוקים. וגם נותנים להם. טוב, אנחנו נמשיך עם הדפים האלה, תשמרו אותם. תודה רבה. אז זה...